אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, או בשלל יישומוני הסקטים. איתנו באולפן על העריכה וההפקה, נועה בן הגיא ואלכס לויקר, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל.
שלום, מאיה. בנימין נתניהו רואה את מקומו בהיסטוריה היהודית, הישראלית והעולמית, במונחים של גדולה, הוא מעמיד עצמו בשורה אחת עם הרצל, בן גוריון וצ'רצ'יל. אלה מילים שהתרגלנו בחודשים האחרונים לשמוע בהקשר של הביוגרפיה של ביבי. Mm-hmm. ובעיתונות, בהודעות לעיתונות של הישגי המחירות
שלה. נכון, של הוצאת סלע מאיר.
נכון, אבל הציטוט הזה לא מגיע מההודעה לעיתונות של סלע מאיר, אלא מספר אחר, צופן נתניהו, של העיתונאית והפרשנית הפוליטית מזל מועלם, שמבשרת לנו בסוף הספר, הפולמוס סביבו, סביב נתניהו, לא ישכוח גם בעוד דור ואולי אף יותר מזה.
באמת?
אני לא יודע. זה נשמע סביר.
אבל אולי בעוד דור אפשר יהיה לדבר חופשי יותר ממה שהם מדברים היום. או פחות. זה נכון.
אולי הפולמוס כן יעבור, כי כבר יהיה אסור להתפלמס. יש משטרים שבהם אסור להתפלמס, אבל לנו זה לא יקרה. אבל בכל מקרה, אם הוא נשאר פה עוד דור ויותר, כדאי לנסות להבין את הדמות שלו דרך הספר הזה, אבל לא פחות מזה, אנחנו רוצים להבין איך כותבים בכלל ספר על דמות כזו. דמות שהיא לא מנדבת מידע, נגיד, וגם המקורבים לה אולי לא מנדבים מידע, אבל מצד שני, 7 שנים היא עבדה על הספר הזה, מזל מועלם, ואנחנו נדבר איתה היום על הספר ועל המאמצים שלה לכתוב אותו. נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינה עובר מסך, שבה מספר לנו על מעברים בין ספרים למסכים ולהפך. היום אנחנו נדבר על קומדיות רומנטיות, נהוג לו לחשוב.
כן, מה נהוג לחשוב?
שקומדיות רומנטיות, לא, אין לי מושג מה נהוג לחשוב. Okay. כאילו שקומדיות רומנטיות זה משהו שמבוסס על תסריטים מקוריים, נכון? זה נשמע נורא, כאילו לא צריך ספר בשביל זה, נכון?
אבל יש כאלה.
יש, ואנחנו נביא אותם לפניכם היום. אבל אנחנו לפני זה רוצים לספר לכם שהמשוררת בקול סר לואי זכתה עם ספרה מבחתך בשרי בפרס, סליחה, קשלה לשוני גם, בפרס לשירה עברית על שם יהודה עמיחי לשנת 2022. הוא נבחר מתוך 87 ספרים שנשלחו לפרס השנה. זה פרס שמחלקים, מחלקות, מחלקים, משרד התרבות ועיריית ירושלים. מה יהיה היום? בן זוכב...
אפשר להגיד היום מחלקות על כל דבר, במקום מחלקים, זה כבר כן. די נהוג. כן. זה, כאילו לא במסגרת השיבוש הלשוני, אנחנו פשוט, זה בעניין פמיניסטי. אז אתה יכול כזה לדהור על זה ולהגיד, זה לא טעות, זה מדיניות.
הנה אני דוהר. זה מדיניות. בכל מקרה, זה פרס שמחולק על ידי משרד התרבות ועיריית ירושלים. ראית? מה עשיתי?
ראיתי.
זה פרס שמחולקת.
יפה. פרסית.
בין הזוכים בעבר, שמעון בוזגלו, נורית זרחי, רוני סומק, אגי משול, שמעון עדף, חדווה הרחבי, חביב עבדיה, ארז ביטון, ואליהם עכשיו היא מצטרפת. ברכות.
ברכות לבקול סר לואי.
נכון.
בהחלט.
ומכאן אנחנו עוברים לידיעה שהתפרסמה באתר שיחה מקומית, ידיעה של אורן זיו, ולפי הידיעה הזו, הצבא מנע מסרבני מצפון להכניס לכלא ספרים שעוסקים בנושאים פוליטיים והיסטוריים.
כן.
את רואה, ספרים זה תמיד...
ספרים זה דבר מסוכן.
דבר מסוכן.
מאוד, צודקים לגמרי.
מדובר ב4 סרבני מצפון, עינת גרליץ, שחר שוורץ, אביתר רובין ונווה שבתאי לוין, שנשפטו ב-24 בנובמבר לעונש של 45 ימי כליאה במתקן נווה צדק שבשרון. מתקן. זה שם יפה.
נווה צדק.
לבית צוהר.
מתקן נווה צדק.
מתקן נווה
צדק. בצוהר. כלא.
כלא צבאי נווה צדק.
כן.
בכל אופן, מילים זה מיותר, כפי שתכף אנחנו נלמד, זה לא משנה. הארבעה האלה מרצים כבר 4 תקופות כליאה מאז ספטמבר, לאחר שהצהירו כי הם מסרבים להתגייס לצבא במחאה על הכיבוש והאפרטהייד. ככה הם הצהירו.
אורן זיו כותב שבכניסה לכלא המפקדים בודקים את הספרים שמביאים איתם הכלואים ומחליטים איזה לאשר ואיזה לא. הספרים הם קריטיים. הוא מספר לנו להעברת הזמן בתקופת המאסר, יש להניח, זה מאוד נחמד לקרוא, כשאתה כלוא. לשבתאי לוין לא הותר להכניס כמה ספרים, ובהמשך הוריו של לויתה רובין לא קיבלו אישור להביא לו ספרים במהלך ביקור שהם ביקרו אותו. אחרי ששיחה מקומית פנו, נמסר שהספרים יוחזרו לכלואים. אז איזה ספרים לא נתנו להם להכניס להיכל נווה צדק?
רשימה מסוכנת.
בוא נשמע מה מסוכן, וגם לא נקרא אותם.
לקחת פנקס ועט כדי לדעת מה לקנות.
לא, מה לא לקרוא.
מה לא לקרוא.
כן.
בסדר. הספרים ששבתאי לוין, בן 19, לא קיבל אישור להכניס לכלא בסוף נובמבר, כשהחלה תקופת הכליאה הנוכחית, היו המניפסט הקומוניסטי של מרקס ואנגלס, מדינה ומהפכה של לנין, מרקסיזם של הנרי לפבר, המיעוט הערבי בישראל בין קומוניזם ללאומיות ערבית של אלי רכס, וגרסה מאוירת של הקפיטל.
האנשים האלה, אגב, זה מה שאתם רוצים לקרוא בכלא?
בגיל 19.
אתה בן 19, בן אדם. לא יודעת מה, לא יודעת מה, דרום אמריקה על אופנוע או משהו.
בתחילת מעשרו, אושר לו להכניס את דרום אמריקה לאופנוע של צ'ה גווארה, ואת האימפריאליזם, השלב העליון של הקפיטליזם
שלהם. אולי קצת ספרות אירוטית או משהו, לא יודע. טוב, תשמע, אני חושבת שהם צודקים דווקא עם הדבר הזה, כי תראה, אם זה מה שהבחורצ'יק הזה קורה, אז זה לא פלא בעצם שיש לו מחשבות על סירוב. אז ברור שאנחנו לא רוצים שהוא יקרא את זה, כי אנחנו לא רוצים שהוא יסרב.
זה נראה לי חומר מאוד מאוד מתקדם לגיל 19, ואפשר, מה אם זה... לא יודע
מה. זה קומיקס, מה?
האלכימאי.
האלכימאי, נכון.
כניסה רכה לעולם ההגות.
רכה מאוד.
מתחיל עם לנין. מה הוא יקרא בגיל 22? השם ישמור. יש עוד. יש עוד. אורן זיו כותב שהשבוע, כשמשפחתו של רובין הגיע לבקר אותו בכלא, נאסר עליהם להביא לו את ספרים שעוסקים בנושאים פוליטיים, ביניהם. A History of Modern Palestine.
היסטוריה של פלסטין המודרנית.
כן, של אילן פאפה. ואסופת מאמרים תחת הכותרת Social Justice and Israel/Palestine. כלומר, צדק חברתי וישראל לוחסן פלסטין. פלסטין. ועוד ספר, ככה בדיוק קרה, 12 מיתוסים ישראלים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני של שאול אריאלי.
נכון. הם מציינים שם שזאת לא הפעם הראשונה שספר של שאול אריאלי נשאר בכניסה לכלא, לא מכניסים אותו. בכלייה הראשונה שלו הצבא מנה משחר שוורץ להכניס ספר של אריאלי בשם זכות החשיבה, זכות החשיבה. הם כותבים שלאחר פניית שיחה מקומית הספר הוחזר לו, ואני חושבת שזה מעניין שהם חוששים שם מדוקטור שאול אריאלי. מילא מרקס ואנגלס, אבל דוקטור שאול אריאלי, אלוף משנה במילואים, בשר מבשרו של הממסד הצבאי והמדיני, הוא גם היה כל מיני מזכיר ממשלה וכל מיני דברים כאלה, יכול להיות שזה בגלל שהוא חוקר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואולי כבר אין סכסוך. בכלל, להגיד סכסוך, כאילו מה סכסוך?
הם רואים כותר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אומרים רגע,
זה מסוכן.
רגע.
טוב, בכל אופן, אחרי שיחה מקומית פנו לדובר צהל בתחילת דצמבר, לגבי הדבר הזה, לגבי מניעת הספרים, ונמסר להם ככה מדובר צהל. לאחר בדיקה נוספת, עלה כי שיקול הדעת שהופעל היה שגוי, והוחלט להחזיר את הספרים לכלואים. אבל הספרים עדיין לא הוחזרו. רק ביום רביעי נמסר מהצבא שהם הוחזרו לכלואים, ושוב, אז עוד פעם דובר צהל מסר, ששיקול הדעת להחרמת הספרים שהופעל במקרה הזה היה שגוי, והספרים הוחזרו היום רביעי לכלואים. זאת אומרת, הם לקח להם, הם לקחו את הזמן שלהם, כי הם לא חושבים שזה חשוב, או יכול להיות שסתם בא להם קצת...
שיקרו משהו?
להתאמר. לגבי המדיניות הכללית, נמסר מדובר צהל ככה, יש מדיניות הרי, אוקיי. אז ככה הם אומרים, ככלל, נעלי בסיס הכליאה מאפשרים החזקת חומרי קריאה, מה זה חומרי קריאה? למה הם חייבים לקרוא לזה חומרי קריאה? למה הם לא יכולים לקרוא לזה ספרים? קוראים לזה ספרים.
העניין הוא מילים. ואני חושב שבצהל לא סגורים על...
אין להם הרבה כבוד למילים.
לא, לא.
למשל, בסיס קליעה.
בדיוק.
מה בסיס קליעה? כלא, קוראים לזה כלא.
מתקן.
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 אוקיי, אז נקרא את האופן שבו הם מנסחים את זה. ככלל, נהלי בסיס הקליעה מאפשרים החזקת חומרי קריאה, למעט אלו שעלולים לשבש הליכי משפט, לפגוע בביטחון בסיס הכלייה והצבא, או אלו העלולים לפגוע במשמעת בסיס הכלייה. ועל זה אפשר להכניס הרבה ספרים, משהו שפוגע במשמעת. כי אם הספר ממריד אותך באופן פנימי, אז יכול לפגוע במשמעת.
כן, חומרים ממרידים, אנחנו יודעים מה קרה. עם האנשים שקראו את מרקס ואנגלס.
הנה, הם מסרבים.
כן? לא, גם הייתה... הייתה מהפכה.
אנחנו מפחדים עכשיו מהמהפכה הקומוניסטית, הבנתי.
ברור שזה מערער את המשמעת, אנשים שהיו מהפכנים. אי אפשר לקחיש את העניין הזה. עורך דין נועה לוי ממסרבות אמרה, הכלא הצבאי החדש משתמש בצנזורה פוליטית ככלי לדיכוי שמאלנים כלואים.
שמאלנים כלואים. טוב, זה גם מצחיק, אני מצטער את עורך הדין נועה לוי, כן?
נשמע כמו שם של להקה.
שמאלנים כלואים. בוא נקים להקה. נקרא לה שמאלנים כלואים.
כל העניין, אני לא יודע לנגן, אבל זה המכשול היחיד.
אבל נעבוד על זה בכלא.
ברור. בתוך הכלא מתבצעים חיפושים לשם החרמת ספרים, היא כותבת. בטענה האבסורדית שאיסור על ביטוי פוליטי בצבא, כולל גם איסור על קריאת ספרים פוליטיים, שזה דבר מדהים, זה גם כן. זה פרשנות מאוד יפה של מילים.
שגיע. מאוד יפה, באמת, אני מתפעלת, זה ספרות, מדובר פה בספרות.
זה אנשים שאומרים, הנה מילים, בוא נלוש אותם. הם משוררים בעצם. כך היום ממשיכה, צעירים בעלי אידיאולוגיה שיושבים בכלא בגלל התנגדותם לכיבוש, לא יכולים לקרוא ספרים שמופיעות בהן המילים ישראל ופלסטין, או ספרים של מרקס, לדוגמה.
מדהים. יפה.
היא ממשיכה ואומרת, הצנזורה הפוליטית הזאת מתבצעת באופן שרירותי. לאחד הכלואים היה, כמעט החרימו כמה פעמים ספרי מדע בדיוני של אסימו ואורסון סקוט, בטענה שהם פוליטיים. אי אפשר להמציא את זה. רק התערבות של קצין גבוה יותר בכלא עצרה את ההחרמה. נראה שהרדיפה הפוליטית הפסיקה אפילו להעמיד פנים שהיא מתבססת על סמכויות חוקיות, ככה היא כותבת.
יפה. הם מזכירים לנו שם בשיחה מקומית שהעסק הזה לא התחיל עכשיו, זה לא דבר חדש. הם כותבים, הם מזכירים לנו שב-2017 פורסמה בהארץ כתבה על הנושא הזה, שבה צויין שנמנעה למשל הכנסתו של הספר האירוטי 50 גוונים של אפור. לפי דעתי, אבל זה היה בקטע של ביקורת ספרות, שמישהו אמר, זה ספר לא טוב, אי אפשר, אי אפשר, תקראו ספרות יותר טובה. מהסרבנית הדס טל ניקח אז הספר השמידו את כל הפרעים, ספר טוב. זה ספר שכולל עדויות על מעשי הקולוניאליזם והאימפריאליזם באירופה ובאפריקה, והאידיאולוגיה כמובן שליוותה את כל הדבר הזה, שזה באמת ספר מסוכן.
אני חושב שזה יפה, כי זה מרמז את זה שמי שהחרים את זה, יש לו הבנה בתחום. הוא מבין מה הספר הזה אומר, כי זה לא ספר שכתוב בפלסטין, ולא כתוב סכסוך, וזה נכון. על קולוניאליזם. החיבור של זה למהפכנות ומרי ומרידה ישראלית, ישראליות זה קצת פחות אינטואיטיבי. אז אומר, בן אדם שבקי בענייני ספרות עיון פוסט-קולוניאלי.
נכון, הם מבינים את מה שהם קוראים, לא טמבלים. על פי הדיווח אז בארץ, רשימת הספרים או הנושאים האסורים בכניסה לכלא הצבאי לא פורסמה, לא ברורה, ונראית כנתונה יותר לשיקול דעתם של החיילים שמשמשים כמדריכי כליאה במקום. שזה די מתאים לצבא, שזה יהיה מין כזה, הוא יושב שם, ולא בא לו אליהם, לא באים לו טוב, כמו שאומרים.
את יודעת, כשהם לא מפרסמים את רשימת הספרים או הנושאים האסורים, זה טוב מאוד, כי זה הדרך הכי טובה להפנים את הצנזורה, כי אם אתה לא יודע מה היא לקח ממך, אתה פשוט לא מביא כלום. נכון. אבל אני לא מבין מה הם חושבים לעצמם שמכניסים ספר אירוטי פנימה, זה לא אמור להיות מקום של כיף, זה מתקן.
מדובר במתקן.
מתקן קליעה.
לא, אבל זה גם צדק, ובצדק...
אולי אבל היו צריכים להכניס פנימה את 50 גוונים של אפור, כי זה... נכון, אומרים ששמים סודה לשתייה במים של החיילים כדי לדכא את היצר המיני או משהו כזה, יש מין נגדה
כן?
רבית כזאת?
כן, לא מכירה, אוקיי.
אני חושב ש50 גוונים של אפור גם יכול לעשות את זה.
ואפשר גם להשתמש את זה לניירות גלגול, אם נגמר
נכון,
פתאום.
לא, אבל נגיד, בכלא אתה חייב, הם אומרים, לא יכול להכניס ספר אירוטי, זה לא. זה מה שמשתמשים בו כדי קצת לדכא, כי כשיש שם, ובני 19, צריכים לקרוא משהו שיעביר להם את זה. פתח הדבר של צופן נתניהו, הביוגרפיה שכתבה מזל מועלם על בנימין נתניהו, ראש הממשלה המיועד של מדינת ישראל, מתוארך לאוגוסט 2022. כלומר, זמן קצר אחרי שנודע שהולכים לבחירות נוספות. כיום, ככה היא כותבת, נתניהו הוא ראש ממשלה לשעבר העומד לדין באשמת שוחד. בנסיבות אלה היה אך טבעי שיאבד את התמיכה הציבורית הרחבה, או לחילופין שיפרוש מהחיים הפוליטיים, לאחר שכיהן כראש ממשלה יותר מכל מנהיג ישראלי אחר. במקום זאת, הוא מצוי בעיצומו של מסע חדש לכיבוש השלטון. היום אנחנו יודעים שהמסע הזה הסתיים בניצחון, מה שמחייב לשוב ולדון בשאלה הבאה שהיא כותבת שם. מה סוד כוחו ומה מניע אותו. אבל לא פחות מפיצוח הדמות של נתניהו, מעניין לפצח את הדרך שבה נכתבה הביוגרפיה. זאת 7 שנים ארוכות של תחקיר וכתיבה על דמות חשדנית ומלאה בסודות, שלפי ציטוט, אפילו הצל שלו לא יודע מה הוא חושב.
שמי מצטטת, אמר את זה?
ככה מצטטת מזל מועלם מפי בכיר שבק.
אפילו הצל שלו לא יודע מה הוא חושב.
Okay. חלק מהזמן, צריך להגיד, ביבי, כיושב ראש האופוזיציה, כותב אוטוביוגרפיה בעצמו, במקביל למזל מועלם. מזל מועלם היא פרשנית פוליטית, מגישה בערוץ הכנסת, כותבת באתר אל מוניטור, והייתה בעבר הכתבת הפוליטית של עיתון הארץ, והיא כאמור מחברת הביוגרפיה. צופה נתניהו, זה יצא לאחרונה בהוצאת כנרת זמורה. שלום, מזל מועלם.
שלום יובל, שלום מאיה.
אהלן.
בואי נתחיל עם הסוף. את אומרת שנתניהו נותר בלתי מפוענח, שצופה נתניהו מציע פתרון, ואנחנו...
כן, מה הפתרון? מה? מי זה בנימין נתניהו? פשוט.
בשתי מילים.
בשתי מילים, כן, למה? עכשיו תעמלקי.
תעמלקי, כן. האיש הכי מוכר והכי לא מוכר.
נכון.
כן. אז קודם כל צריך להגיד, התגרתם.
מה? אני רוצה להגיד ככה. אז ככה. תראי, בוא נגיד חצי, לא בדקתי סטטיסטית, אז נגיד שחצי מהעם חושב שזה המשיח, והם הצביעו לו גם, והוא יניג אותנו, ורק אותו אנחנו צריכים. החצי השני, יש כאלה ששונאים אותו ממש, וחושבים שהוא האסון שלנו. מאוד מעניין אותי, האם זה מעניין את נתניהו בכלל, נגיד, הדבר הזה שהאליטות, מה שנקרא, שהן לפי דעתי מאוד חשובות לו, היו פעם לפחות, באקדמיה וכאלה, שהם חושבים שהוא האסון שלנו. הוא מודע לזה? זה מעניין אותו?
בוודאי שהוא מודע לזה. אני חושבת שהיום הוא פחות מחשיב את זה מבעבר. אם בעבר הוא ניסה לשנות את פני התמונה הזאת, הוא כבר לא שם, והוא יודע להשתמש בזה. זה חלק מהצופן כמובן.
את גם כותבת שהוא גדל בבית שבו זה היה ברור מאליו, נכון? זאת אומרת שכבר אבא שלו אחז בתפיסה
שהם קורבנות של האליטה.
כן, שההגמוניה רוצה להמשיך ולשלוט בהם.
כן, עכשיו זה הדבר הידוע, שאני לא חידשתי פה דבר, שבן ציון נתניהו, פרופסור בן ציון נתניהו, חש מקופח ומודר, ואפילו הגלה את עצמו ואת משפחתו הצעירה מישראל, ועשה קריירה אקדמית.
כן, אבל השאלה היא
אצל... אבל, כן. לגבי נתניהו, שזה הדבר המעניין, בסוף כתבתי ביוגרפיה על נתניהו ולא על בן ציון נתניהו, אותי עניין להבין מתי זה קורה לו, מתי הוא חש את אותם רגשות שאביו חש וגם הסבא שלו, ומתי הוא מתחיל להבין שאפשר להשתמש בזה ולהפוך את זה לאנרגיה פוליטית.
יפה, מתי, גם אותי מעניין הציניות שבסיפור הזה, אוקיי? כלומר, הוא הרי לא באמת, אני לא יכולה להאמין שהוא באמת מסתובב ומרגיש כקורבן, האיש הזה שהוא כבר ראש הממשלה כל כך הרבה זמן וכל הדבר הזה. כלומר, יש שימוש ציני גם בדבר הזה.
תראי, קודם כל פוליטיקאים הם צינים, ובזה אני לא אחדש דבר. הדבר שאני כן מחדשת בספר, ואני חושבת שאני גם מראה אותו ובאיזשהו אופן מוכיחה אותו, שזה אותנטי, שנתניהו, למרות שהוא בין האליטות, והוא אשכנזי, והוא למד בהרווארד, והוא היה בסרט מטכ"ל, והוא התחיל קריירה ב-BCG, למרות כל זאת, הוא חש מקופח, הוא חש רדוף. עם זה אני לא יכולה להתווכח, זו תחושה של אדם.
האם זה באמת עניין של מקופח ורדוף, או לא אהוב? זאת אומרת, אני תמיד חשבתי לעצמי שהוא רוצה שהם יאהבו אותו ויעריכו אותו ואת שכלו ואת חוכמתו. הוא לא מצליח לזכות בכבוד מהם ובאהבה.
אני לא חושבת שזה הדבר, כי באישיות כמו של נתניהו, הוא מקבל אהבה מצד אחר של העם. את יודעת, הוא גם מבין, בגלל שהוא כל כך משוכלל פוליטית, אז הוא מבין שאפשר להשתמש באנרגיה השנייה בשנאה. עכשיו, אני לא אפתיע אתכם אם אני אומר שהרבה פעמים, גם בשנים האחרונות, נתניהו יכול ככה להפתיר בשיחות חולין, איך הם שונאים אותי בתל אביב, כמה הם שונאים אותי שם. זאת אומרת, הוא מבין שאפשר להשתמש בזה. עכשיו, התחושות האלה, הן לא, אי אפשר לזייף תחושות כאלה לאורך זמן, לאורך 20 שנה. אתה לא יכול לזייף את זה. זה חייב להיות אותנטי, וכשדברים אותנטיים, אגב, בפוליטיקה, אז הם עובדים. המצביעים של נתניהו, אני משתמשת הרבה במגדל העמק, כי גדלתי שם, במגדל העמק, מרגישים רגע של הזדהות איתו. שותפי גורל איתו.
זאת אומרת, הם מרגישים שאם אנחנו, אנשים בתל אביב שונאים את נתניהו, הם שונאים גם אותם בעצם.
לא, מאיה, זה קצת פשטני.
לא, זה לא הולך לשם. אני קוראת את אבישי בן חיים, זה מה שהוא מוכר.
לא, אבל אני לא...
לא חושבת שזה נכון?
לא, זה הרבה יותר מורכב, וזה פחות ציני, ואני לא הסתכלתי על זה בעיניים כאלה, לא מזלזלות ולא שיפוטיות, ממש לא. אני, חלק מהזמן הארוך שעבדתי על הביוגרפיה הזאת, הייתה גם לנסות להסביר גם לעצמי, רגע, אוקיי. אז למה המיליון אנשים, אגב, מ-2015 מצביעים לליכוד בראשות נתניהו?
כן.
ממשיכים להצביע לו. אני לא חושבת שמיליון מצביעים הם קאט. אני לא חושבת שמיליון מצביעים הם, ההצבעה שלהם היא בהכרח רגשית. אני מצאתי אותה בהרבה מקומות מאוד מנומקת.
אז זה אחד הדברים, אחד הדברים שבקשר לספר שלך, יש הרבה מאוד אנשים, רובם באמת שייכים למחנה הזה שמאיה דיברה עליו, בטוחים שביוגרפיה אובייקטיבית על ביבי תהיה כתב אשמה שלילי ביותר. וזה לא מה שקורה אצלך, ואני לא בטוח שאנשי רק לא ביבי יאחזו בחלקים מהספר שכתבת ויגידו, או, הנה, אתם רואים.
אני, כשהביוגרפיה יצא, כשהספר יצא, אז כל הזמן שאלו אותי, זה בעד או נגד. אני התכוננתי לשאלה הזאת, ידעתי איפה אני חיה, בעיקר בשנתיים האחרונות, שזה היה הישורת האחרונה של הכתיבה, אני חיה פה במרכז תל אביב, אני חלק מהתחושות האלה, ואני גם מדבר את השפה השנייה, אז יכולתי להבין גם את הפערים, ומאיפה נובעת השאלה הזאת. אני לא כתבתי ביוגרפיה בעד או נגד, אני תיארתי דמות ותיארתי תופעה, וזאת ביוגרפיה גם עלינו. זה היה האתגר, זה היה מאוד מאוד קשה.
זה בעצם מתאר אותנו באיזשהו אופן, את הטירוף שלנו.
זה מתאר גם אותנו,
כן.
גם אותנו, וזה מפצח את מה שקורה פה.
כשאת התחלת לפני 7 שנים, יצאת לאיזושהי דרך, הגעת בסוף השבע שנים, את חושבת אחרת מההנחות שלך השתנו לגבי נתניהו ולגבינו?
כן, כן, לא ששיניתי את דעתי הפוליטית, אבל ראיתי תמונה יותר מורכבת בסוף, ראיתי תמונה שהיא לא חד-מימדית, לא תיארתי שטן ולא תיארתי אלוהים, תיארתי בן אדם, בניתי דמות עגולה, אני כתבתי סיפור, וחלק, אנחנו בטח נדבר על זה, על הטכניקה עצמה של הכתיבה. זאת לא כתיבה עיתונאית, זה לא טור פוליטי. זה ספר, זאת ביוגרפיה, והיה לי חשוב גם שיהיה באיזה נרטיב, שיהיו גיבורים שחוזרים, שתהיה התפתחות של הדמות, שאני אראה את זה, שאני אוכל להוכיח את זה. זה היה ממש לאסוף המון המון פיסות מידע. חלק נשארו בחוץ, בחלק השתמשתי, חלק קיבלתי בהתחלה ולא הבנתי את המשמעות שלהם, ורק בסוף יכולתי לשבץ אותם. זאת הייתה עבודה, ובאמת הדבר שהדהים גם אותי, חשבתי שזה יהיה קלה קלות, שתוך שנה, שנה וחצי אני יכולה להעמיד ספר.
טוב, אבל יש לו, את יודעת, זה חיים, גם חיים ארוכים, וגם הוא עשה המון דברים, הוא היה ראש ממשלה המון שנים, אז איך בכלל, איך עובדים על דבר כזה? איך אפשר לרכז את כל החומר הזה?
אז קודם כל אוספים את החומר, היו לי שתי אורחות מעולות, שזה חלק נכבד מהעבודה, נעשתה איתן, עריכה מלווה, תמי צ'פניק ויעל נעמני, כל אחת על את האיכות שלה ואת המשקל שלה, היינו צוות, ואז היה קודם כל לפתח. הייתה עבודת הפיתוח של הספר, כשהתחלתי לכתוב כבר ידעתי את סדר הפרקים, מה אני רוצה להגיד, איזה חומרים יש לי, כמובן שהתווספו עוד חומרים. אחרי שהיה לי את, היה לי פיצוח של הפרקים עצמם, כמעט בהתחלה, זה כבר ב-2016, יצאתי למשימה. ואני, בחוויה שלי, כל תקופה, עברתי אותה ממש, נכנסתי לתוך הדמויות ולאנשים ולארכיונים. ממש ממש חוויתי, למשל, יש פרק על יוני.
כן.
המיועד. זה פרק שכתבתי אותו בטח שנה, והוא היה סופר קשה, ועם המון המון חלקי מידע. אז היה גם להגיע לחברים מהסיירת של יוני ושל ביבי, לחזור חזרה לאנטבה. דברים שכביכול הם לא קשורים לדמות עצמה, לנתניהו, אבל הם חלק מנתניהו, הם חלק מהאבולוציה שלו, חלק מההתפתחות שלו, חלק מהדברים שמניעים אותו.
וזה פרק שמאוד מאוד מבטא את הרצון שלך להיות סיפורית, אני חושב. מאוד מאוד מבטא את הרצון שלך לבנות איזה נרטיב, ולא להיות צמודה לעיוני.
נכון. זה לא ספר עיון רגיל, כי ביבי הוא גיבור ספרותי. ואני באמת, אף פעם לא כתבתי ספר לפני, אני כותבת הרבה שנים, אבל בעיתונים. אז גם טכניקה אחרת, וגם הייתי צריכה באיזשהו אופן ללמוד את זה, ולהבין מה אני רוצה להגיד, ואיך לפתח את הדמויות, ואי אפשר לכלול כל כך הרבה דמויות. אז בחרתי באמת כמה אנשים שגם מלווים את נתניהו לאורך כל הדרך במידה מסוימת גם היום, ונצמדתי אליהם. וככה חלפתי באמצעותם בשנים, במאמורות, נתניהו אוף החול, הוא נופל וקם, וכל מיני דברים שהם חוזרים על עצמם שהם נרטיבים, נניח האוף החול הזה נופל וקם, כשהבנתי איך זה עובד אצלו, גם יכולתי לדעת, כי אני לא ממציאה את זה עכשיו, כי כתבתי את זה באיזשהו אופן באפילוג, שיהיה לו קאמבק. למרות שהוא נפל, נפילה מהדדת, ובנט ירש אותו, וחשבו שאולי הליכוד יתפרק, לי היה ברור שהוא יישאר.
איך? ממה הוא בנוי? שזה לא...
זה הדיפולט שלו.
זה הדיפולט שלו, אבל הוא עובר כל כך הרבה קשיים, שבן אדם רגיל אחר, או לא רגיל, אבל אתה יודעת, זה כאילו איך אפשר, המשפט וכל הדבר הזה, איך אפשר? כלומר, איזה מין, ממה הוא עשוי בעצם?
אני חושבת שבאמת הוא דמות יוצא דופן, ואני אגיד את זה לטוב ולרע, כל מיני אלמנטים שם. אז יש כמה דברים, שאלת אותי בהתחלה, אז מה הפיצוח? אז באמת, הדיפולט שלו זה להילחם. זה לא שאלה של אם הוא רוצה, זה ככה הוא. הוא נלחם, נתניהו קם כל בוקר והוא נלחם במשהו, זה החיים שלו, זה הקיום שלו, זה ההישרדות שלו, זה במידה רבה, בלי זה הוא לעצמו מספר שהוא ייעלם, לכן הוא חייב מלחמה, וכשהוא ניצב מול מלחמה, הוא הכי טוב שהוא בקרב, הכי טוב שהוא עם הגב אל הקיר, וככל שהיו לו, ובאמת היה פה מצבור של מלחמות, גם מלחמה משפטית, גם מלחמה פוליטית, ועוד מלחמות אחרות, גם מלחמה אזרחית, ומול כל זה הוא עומד.
זה מהיר אותו. מה, זה אדרנלין.
הוא לא מתכוון לרגע ללכת, והוא גם לא, הניצחון של בנט ולפיד עליו וליברמן, הוא רואה את זה כניצחון בקרב. המערכה עוד מתקיימת, והוא באמת לא הולך.
את חושבת
באמת
שהוא...
באמת נשאר.
מזל, את חושבת שהוא ישן טוב בלילה? או שהוא בחרדות?
אני חושבת שהוא ישן מעולה בלילה. מדהים. כן. אני חושבת שיש פער בין האופן שבו אנחנו רוצים גם לתאר אותו הרבה פעמים, כלחיץ. אני לא חושבת שהוא לחיץ, כאילו השנים האחרונות תוכיחו, הוא לא בן אדם לחיץ, הוא יכול באמת, יש את הרגעים האלה לפני שהוא מקבל החלטה, אז הוא מאוד זזיתי ומאוד משנה את דעתו לפעמים, עד הרגע האחרון. אבל once התקבלה החלטה, יש לו החלטות אסטרטגיות שהוא מקבל כמו זה, זאת שהוא קיבל בפעם האחרונה ב-2021 ביוני, כשבנט נכנס במקומו ללשכת ראש הממשלה, הוא יודע שהוא יישאר, והוא יודע שיהיה לו קאמבק, לא, הוא לא יכול לדעת אם הוא ינצח או לא, אבל הוא מבין שיש פה אירוע שהוא יכול להפוך, הוא יכול בעצם להפוך את הקערה על פיה. וזה מה שהוא עושה.
הייתה איתו תקשורת במהלך הכתיבה, זאת אומרת, כמה הוא תרם בעצמו לכתיבת הספר?
הוא תרם בלי לדעת, כי הטכניקה שלי הייתה לא לערב אותו ולא לערב בצורה אקטיבית אנשים שעבדו איתו ממש. לא לבוא ולהגיד להם, עכשיו אני מראיינת אתכם לספר, אדם שעובד איתו כרגע, כי זה לא היה עובד. בגלל שאני בזירה הפוליטית, ואני מכירה את האנשים האלה, אז הייתה לי נגישות לדברים שקרו. אתה יודע, לפעמים אתה מקבל מידע ממקור שהוא לא יודע שהוא מקור, אז אני פשוט עבדתי במעגלים כאלה. עכשיו, עם נתניהו לאורך השנים האלה, היו לי שיחות, ליוויתי קמפיינים, והיו לי שיחות שהוא תדרך אותי, וגם שיחות טלפון. אבל ברמה שהכרתי במשך 20 שנה,
את ידעת שהוא כותב ספר במקביל?
רוב הזמן לא ידעתי את זה.
שניכם כתבתם ספר עליו, ולא ידעתם.
לא, אני התחלתי קודם. את קודם, נכון. אני חושב שהוא ידע. ובהקשר הזה יש סיפור שהוא גם מאפיין את נתניהו. כמה שבועות אחרי שהוא נפל, קיבלתי טלפון ממישהו מהלשכה שלו, שהוא אמר לי שביבי רוצה לפגוש אותי. עכשיו, אני לא נפגש איתו באופן סדיר, כפי שהבנתם, והיו מעט לטלפונים. הוא ראה בי עיתונאית הוגנת, זה אני כן יכולה להגיד, במהלך השנים, וחשבתי לעצמי מה הוא רוצה, ומיד הבנתי שבטח הספר, כן. ובאמת הגעתי, ואת זה אני מתארת באפילוג, אבל לא, אני לא אומרת מה סיבת הפגישה, אבל אני מתארת חלק ממנה, ואחרי 5 דקות הוא שאל אותי, הוא אמר לי, שמעתי שאת כותבת עליי ספר. אמרתי לו, זה נכון. זאת אומרת, איך אני לא יודע מזה? אמרתי לו, הנה אתה יודע, ובכוכבית גם עשיתי כזה לעצמי, שקר כלשהו, ברור שהוא יודע איכשהו מדק, מישהו בשבע השנים האחרונות זרק לו משהו, הוא רק לא ידע לאן זה מתקדם, והוא ניסה לדלות קצת מידע, הוא ניסה לשתול לי כל מיני...
את הנרטיב שלו.
גם נרטיבים וגם את הגרייטנס בעיקר.
כן.
אם את כותבת עליי, אז איך את לא יודעת שככה וככה וככה, וככה וככה וככה, והאם כל מיני כאלה. בסופו של דבר, אז אמרתי לו, אוקיי, עכשיו שאתה באופוזיציה, זמן, בוא, אפשר להיפגש. הוא אמר, כן, כן, בטח, בטח, ונעלם.
הוא קרא את הספר? כן.
הפתעה, הפתעה, התברר לי שהוא כותב אוטוביוגרפיה. פשוט רצה מידע, מתי אני יוצאת.
כן, זה ריגול עסקי.
לא, זה הכל, אין דקה בחייו שהיא לא...
הכל מחושב, כן.
הוא קרא את הספר, הגיב?
אז... הוא לא הגיב לי ישירות, הספר נמצא אצלו בספרייה, לא אני נתתי לו, כשהוא דיבר, כשביידן התקשר לברך אותו, אז שיווקו איזה צילום.
שרואים את הספר בספרייה. הלשכה
שלו ורואים את הספר, אני כן. לא, מישהו יצא בתשומת ליבי. האנשים שלו קראו, אני חושבת שהוא קרא את הספר, אבל גם היה לו ספר משלו לשווק, אז כמובן הוא לא יעשה את הטעות השיווקית וירים לי.
לא בפרהסיה, אבל הוא היה יכול להרים טלפון ולהגיד לך משהו, לא?
ממש לא, זה לא האישיות.
זה לא הסטייל שלו?
לא,
אני רוצה רגע,
אבל... זה לא האישיות, אבל אני מניחה שבעתיד תהיה איזה שיחה או משהו.
את קראת את הספר שלו מן הסתם?
מן הסתם, לא.
לא?
לא קראת?
לא.
למה?
אני, זה אצלי, אבל אני מחכה קצת עם זה. מכמה סיבות. אחת, הספר יצא אחרי שהספר שלי יצא, והייתי באיזושהי הצפה. אז זה לא משהו שאני חייבת עכשיו לקרוא, כי אני צריכה להצליב.
כן.
היה לי משהו, כאילו, אולי בפסיכולוגיה שלי עם עצמי, או כאילו הייתי צריכה איזה רגע לנשום, כי זה באמת, בעיקר חודשים האחרונים של הכתיבה, היו מאוד מאוד קשים, מאוד אינטנסיביים. מאוד קשים מנטלית, כי כבר יש מערכת בחירות, וגם הוא תכף מוציא ספר, ויש דדליין, וחייבים לסגור את הכל, וצריך שזה יהיה, אתה לא יכול להמר על הסוף, אבל יש פה איזה, זה היה מהבחינה הזאת מושלם, כי היה קלוז'ר, הוא נפל, אבל היה גם קאמבק, כאילו קלאסי.
בשבילו זה מושלם, כן. כלומר, לא, אני מתכוונת במובן הזה שהגיבור הספרותי שלך, היה יכול להיות נגיד באיזשהו אופן גיבור טרגי, והוא לא גיבור טרגי.
גם שאלה מעולה, כי כשאני יצאתי לדרך, לי היה בראש שביבי הוא גיבור טרגי. הוא ממש לא גיבור טרגי, והוא ממש לא קורבן של נסיבות. והוא הכי לא, כאילו זה, בזה אני, במסקנה הזאת אני שלמה. אין שם איזה טרגדיה, יש טרגדיה כי הוא איבד אח, אבל בכל מובן אחר הוא לא.
הוא ווינר.
הוא גם ווינר, וגם באופן שבו הוא תופס את עצמו, גם ווינר, והגרייטנס, והשליחות, והמסע ההיסטורי, וכל מה שמסביב, והשושלת הזאת, הוא לא, הוא חי חיים בשני מימדים, במימד שלנו, פה, מה שאנחנו חווים את זה, וגם הפוליטיקה הכי, הכי פשוטה, הכי בסיסית, הכי סזיפית, וגם הדרגה הזאת, הרובד האחר, תמיד הרובד ההיסטורי בכל רגע מחייו, יש את זה. וזה חלק מהמתחים של הדמות, להיות באיזה סניף ליכוד או להתחנן על כל קול, וזה קורה לו הרבה.
כן.
ומצד שני, הדבר הזה שהוא רואה את עצמו לעצמו, זה הסיפור שהוא מספר לעצמו, שהוא באמת חלק משושלת מנהיגות דגולה של העם היהודי בכל ההיסטוריה של אלפי השנים, כך הוא רואה את עצמו.
אז אם הוא רואה את עצמו ככה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יש עכשיו, מנסים ויצליחו להרכיב קואליציה, ויש אנשים שמאוד חרדים לדמוקרטיה, מה הולך להיות פה וכל הדבר הזה, ביבי תמיד נחשב לליברל, אז כשהוא מסתכל במבט היסטורי על מה שהולך לקרות, זה מזיז לו איזה משהו? אנשים אמורים באמת כל כך לפחד?
תראי, כרגע הוא לא מסתכל במבט. הרגע הזה, שהוא צריך להרכיב את הממשלה שלו, אין שם שום מבט היסטורי, יש שם פרקטיקה פוליטית. זאת הממשלה היחידה שהוא יכול להקים, אין לו ממשלה אחרת, הוא סימן לעצמו את המטרה לחזור ללשכת ראש הממשלה, הוא השיג את המטרה הזאת, הוא התיישב שם, ואז השאלה היא האם השדים כבר יצאו מהבקבוק, אני גם לא יודעת להשיב על זה כרגע, כי נתניהו תמיד חוזר אחר לכל אחת מהכהונות שלו, יש לו אבולוציה, הוא דמות מתפתחת, יש לו עקומת למידה בכל מיני דברים, יש טראומות, יש דברים שהוא לא יחזור עליהם, כמו למשל עכשיו הוא יקים ממשלה, גם אם עכשיו בני גנץ היה מגיע, הוא לא היה מקים איתו ממשלה, זה רק עם הימין, הוא לא יקים ממשלה אחרת, ותוך כדי תנועה הוא יראה מה, כאילו מי נגד מי, והאם אפשר אולי לפרק אולי חלקים מהאופוזיציה, השאלה האם נתניהו יהיה זה שיחרב את הדמוקרטיה, זה לא באג'נדה שלו, הוא באמת גדל גם בחברה ליברלית, חלק גדול מהשנים המעצבות שלו זה בארצות הברית, באמת, בסביבה הכי ליברלית וגם תחנות חייו האחרות, אבל הפוליטיקה מפגישה אותו והופכת אותו, כפי שאמרתי, למשהו אחר. האם זאת תהיה כהונה שבה האבולוציה של נתניהו תהיה כזאת, כפי שאת מתארת? יכול להיות, אבל גם יכול להיות שלא, כי יש שם איזה, שוב פעם, יש איזה מתח, יש איזה קונפליקט. אני חושבת שהוא היה מעדיף לא לעשות שום דבר עם שינוי החקיקה כרגע, אבל יש לו, אין לו ברירה אחרת. השדים האלה כבר יצאו מהבקבוק, גם בליכוד וגם בשותפים הפוטנציאליים שלו.
מזל מועלם, צופן נתניהו, ביוגרפיה, יצא עכשיו בהוצאת דביר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה מזל,
להתראות.
להתראות.
עכשיו, עובר מסך.
יש פה כמה בעיות, אבל אנחנו נפתור את כולן. מה שכרוך בכאן תרבות זה אנחנו חזרנו עם הפינה שלנו עובר מסך שבה יונתן דורון מספר לנו על הקשר בין מסכים לספרים. אנחנו מדברים היום על קומדיות רומנטיות, שזה בול המצב רוח שלנו. שלום יונתן דורון.
שלום לכם.
יפה, כן, קומדיות רומנטיות. תביא את זה.
שעשע אותנו, אבל שזה יהיה רומנטי.
ושזה יהיה רומנטי, בדיוק.
אנחנו נתחיל עם סרט היום ונורא רנק, שיש לו סיפור מעניין יותר ממנו, ויותר מהסרט מעניין הסיפור מאחוריו, הוא פשוט לא בקטע שלך. זה סרט מ-2009, שבוסס על ספר, ועכשיו אני אספר בדרך עקיפה איך זה קרה. יש את הסדרה סקסבר הגדולה, שכולם מכירים, מבוססת על אוסף תורים מהעיתון, שעובדו בספר, והפך לסדרה קומדיה רומנטית. ובתוך אחד הפרקים יש פרק שמירנדה מתלבטת למה בחור לא מתקשר אליה. היא מתחילה לספר סיפורים, הוא עסוק, הוא ככה, ואז חבר של קרי אומר למירנדה, הוא פשוט לא בקטע שלך. והוא עושה לה סדר, ואומר, זה הכל העניין. ומזה כתבו ספר, עיון.
עיון?
על מערכות יחסים.
אוקיי.
כן. ומהספר עיון הזה הפכו לסרט קומדיה רומנטית.
וואו, איזה סיבוב עשו פה.
אוקיי, ומה קורה בסרט היום ונורא? אוקיי, כן.
והצליחו להביא הרבה כוכבים לשלושה ימים צילום כל אחד, ויצא אוסף של סיפורי אהבה לא מוצלחים, סקסר גדולה יותר טוב. נסכם זאת כך.
אבל זה נורא מעניין בעיניי שעושים קומדיה רומנטית שמבוססת על ספר עיון. שזה נשמע שני תחומים, באמת, קווים מקבילים לא ייפגשו לעולם.
אז זו הדוגמה היחידה, יש גם את איך להיפטר למחור בעשרה ימים, עם קייט הדסון ומתיו מקונהי, שזה ספר גם, ספר עיון על מערכות יחסים ובעיות ועניינים, ובשביל הסרט יצרו את הדמויות ויצרו את העלילה, לא היה שום דבר מזה בספר עצמו.
אתה יודע, אבל זה ספרי עיון כאלה, שיש בהם תיאורי מקרה, מגוחכים כאלה, של ג'וני פגש את מרשה,
אני חייב להגיד
ש... בסופר, בוולמרט.
אל תחכי לו ליד הדלת, אחרי הפגישה הראשונה.
אז זהו, לקרוא לזה ספר עיון, אני חושב שזה קצת
מחנה. אני אגיד לך, לכלא הצבאי אפשר היה להכניס את הספרי את ספרי העיון האלה. אוקיי.
אבל כן, זה מין ספרי עזר כאלה, או...
עזרה עצמית, קוראים לזה, בדיוק.
עזרה עצמית, אבל זה לא בדיוק עזרה... אולי זה עזרה עצמית בדיוק, כן.
אז רגע, אבל... הם עוזרים יותר לספר שמוכר מיליונים, ונהנה אחרי זה מהתמלוגים של הסרט.
כן.
אבל יש גם דוגמאות מוצלחות יותר, כמו זה קרה לילה אחד. זה סרט קלאסי מ-1934, שמוסס על סיפור קצר, עם קלאר גייבל וקלודט קלובר, שהבמאי פרנק קפרה והשחקנים אמרו, אין לנו כך חשק לסרט הזה, זה סתם סרט, 28 יום אנחנו מצלמים אותו ועוברים הלאה, וזה סרט שזכה בחמישה פרסי אוסקר, כולל סרט, במאי, שחקן, שחקנית ותסריט מעובד, הוא סרט מקסים עד היום על צעירה שבורחת מאבא שלה שלא מוכן שהיא תתחתן עם מישהו מסוים, והיא מנסה להגיע לניו יורק בכוחות עצמה, אבל אין לה כסף, אז היא נעזרת בעיתונאי שמזהה אותה, יודע מה הזהות האמיתית שלה, והוא חושב שיש לו איזה סיפור ביד, וככה הם עושים את דרכם יחד לניו יורק, והם מתאהבים כמובן, וזה סרט שנשענו עליו המון קומדיות רומנטיות מאז, ואפילו לא זוכרים שהוא מבוסס על סיפור קצר.
מה איתנו? מה עם הקומדיה הרומנטית הישראלית? האהבה בינות ליוקר המחיה? לא יודע, מה עושים פה?
אז היו יותר מסרטים, יותר מסרט אחד על ספר ישראלי, ואנחנו נלך למפורסם ביותר לשירת הסירנה.
שמובן.
על ספר של עירית לינור, שיש לומר שראש הממשלה היוצא שיחק בו בתפקיד די משמעותי.
אין, ההיסטוריה חוזרת על עצמה פעם כפרסה ופעם שנייה כטרגדיה, מה אומרים?
זה סרט שנורא סיפור לו, כי הספר הצליח מאוד, ודיברו על הליהוק הרבה, והייתה הרבה, היה הרבה רעש לקראת הסרט, הסרט חמוד. וטוב שיש גם סרט ישראלי ברשימה שלנו, יש גם את חוכמת הבייגלה, שאני לא להרחיב עליו, ועוד חיינה וחיינה.
אבל אנחנו על המפה הרומנטית, ואנחנו נשארים על המפה הרומנטית.
נלך לאחת הקומדיות הרומנטיות המצליחות של סוף המאה ה-20.
כן.
יש לך הודעה עם מג ריין וטום הנק.
אהה.
זה סרט שמבוסס על סרט אחר, החנות מעבר לפינה, שמבוסס על מחזה צ'כי. הסרט מ-1940, ג'יימס סטיוארט, הוא גם מקסים, והוא בדיוק כמו, יש לך הודעה, לוקח ממש את הרעיון הבסיסי של שניים שמתכתבים ולא יודעים שהם את הזהות האמיתית, והם לא יודעים שהם מתחרים, חנויות מתחרות. אז ב-1940 זה כמובן מכתבים, שהם שולחים אחד לשני, כי ככה כתבו אז, וב-1998 האינטרנט היה בחיתוליו יחסית, והם כתבו אחד לשני הודעות לתואר אלקטרוני, שנורה אפרון הבמאית אמרה, אני מקווה שזה לא יעבור מן העולם, צריך לעשות את הסרט הזה מהר, לפני שיפסיקו לשלוח אחד לשני אימיילים. וזה קומדיה רומנטית חמודה מאוד, ולחנות הספרים של מג ריין, שמתחרה ברשת הגדולה של טום הנקס בסרט, קוראים החנות מעבר לפינה, משתמשים בשם של הסרט שהם חידשו.
זה גם נחמד, כי לסיים עם זה, כי... אין כמו קומדיה רומנטית שמבוססת על טקסטים ועוסקת בספרים ובניצחון של החנות הקטנה על הרשת הגדולה. יונתן דורון, עם האופטימיות הקוסמית הזאת, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה, יונתן. יובל, יש לנו לא קומדיה רומנטית עכשיו.
לא.
להפך אולי אפילו, נכון? בשורה מכיוון הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרת הפועלים, בקרוב יגיע אלינו התרגום של מהתלה אינסופית. שם יפה, לא? מהתלה אינסופית של דייוויד פוסטר וואלאס, אינפינט ג'סט בעברית, שזה דבר מסובך מאוד, לפי דעתי, לתרגם, היה. מתרגמת אותו כבר הרבה זמן מיכל ספיר, שניסתה להעביר לעברית לא פחות מ-1,080 עמודים באנגלית, עמוסים בלולאות לשוניות שדייוויד פוסטר וואלאס ידוע בהן, והביא לשכלול בספר הזה, ומאוד מאוד מעניין, מה, איך היא עשתה את זה?
א', איך היא עשתה את זה, זה דבר כמעט על גבול הבלתי אפשרי באמת בעיניי.
אנחנו גם נקווה שהיא תבוא אלינו לספר לנו.
אנחנו...
תבוא היום.
קודם, אומרים מה, מוסיפים 30% בעברית, לא? זה 1,400 עמודים?
כן, קודם נקרא את זה, אתה אומר.
קודם נקרא את זה שנה-שנתיים.
לאט-לאט.
ואז, וגם, זה בדיוק העניין, זה לא רק מספר העמודים, אלא גם התחכום של הטקסט. דבי אילון, עורכת הספר, הפיצה באינסטגרם דוגמה, מהספר החדש כדי שנוכל להתרשם ממה שמצפה לנו, אנחנו נקרא ממנה עכשיו. וככה זה הולך. אני לא בטוח אם אפשר לקרוא לזה התעללות, אבל כשהייתי מסתובב לפני זמן רב בעולמם של הגברים היבשים, ראיתי הורים בדרך כלל עמידים ומשכילים ומוכשרים ותפקודיים ולבנים, סבלנים ואוהבים ותומכים ודואגים ומעורבים בחיי הילדים שלהם, פזרנים במחמאות ודיפלומטים בביקורת בונה, פטפטנים בהצהרות על אהבה ללא תנאי, סביעות רצון מהילדים שלהם, תואמים לכל שביב פרט בכל הגדרה שאפשר להעלות על הדעת של הורה טוב, ראיתי הורה ללא דופי אחרי הורה ללא דופי שגידלו ילדים שהיו א', מפגרים רגשית, או ב', מפונקים באופן קטלני, או ג', מדוקאים כרונית, או ד', על גבול הפסיכוטים, או ה', אכולי תאוב עצמי נרקסיסטי, או ו', חדורי שאפתנות נוירוטית מחורים, או ז', בעלי מוגבלויות פסיכוסומטיות שונות, או ח', איזה פרמוטציה משולבת של א' עד ז'. שזה כבר, אם היו מבקשים ממני לתרגם את הפסקה הזאת, אני הייתי אומר, תודה רבה.
לא, אבל היא תרגמה יפה, ואני מתה לקרוא את זה. זה מה שאני יכולה להגיד. זה פשוט נפלא, נכון? זה פשוט, קדימה, שילחו לנו את הספר.
זה נהדר, אנחנו רוצים את הספר, ואנחנו, כן, כנראה שייקח איזה זמן לקרוא אותו גם, פחות ממה שלקח לתרגם אותו, אבל גם ייקח איזה זמן.
מטלה אינסופית, אנחנו מחכים. ועד כאן, התוכנית שלנו להיום, תודה רבה לאלכס לויקר ונועה בן הגי על העריכה וההפקה, תודה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.